טוב, אם אתם זוכרים, אנחנו דיברנו באחד השיעורים הקודמים על כך שלפי כמה מהמחקרים, האחוז של משפחה מאושרת, אנשים שהם עונים על השאלה אם אתה, אם טוב לך בחיי משפחה ואתה מאושר ולא היית רוצה משהו אחר וכל, סתם שטוב לך עם בת זוג שלך, אתה נהנה, כיף. אתם זוכרים מה אנחנו אמרנו, כמה יש אחוז, כמה אנשים כאלה? כן, 5%. נכון. זה זה מופיע בספר של של פרופסור הנדריקס בהלכי משפחה, על אהבה, ואנחנו שואלים למה 5%. האמת היא שזה גם מספר, זה מסתבר, כן, זה סביר שזה מספר כזה, לא יותר, כי כמו שאנחנו אמרנו, חוץ משיש ממוצע 40% גירושין, יש גם ממוצע גדול של אנשים שיש להם גירושין רגשיים, זאת אומרת שהם בעצם יש ביניהם ניכור הדדי. אבל כמו שאמרתי, זה סביר שזה מספר כזה. אבל עיקר השאלה שאנחנו ננסה היום להבין, זה למה? מה עושה אותם 5% הללו מאושרים? למה דווקא, מה דווקא אצלם? מה קורה אצלם ב5% שעושה את החיים שלהם טובים? ולפני שאנחנו ישר ננסה לנתח את זה, אנחנו ודאי דבר אחד, שזה לא עניין טבעי. כי אם זה טבעי, אז בדרך כלל יש יותר מ5% שהם פועלים באופן טבעי וטוב להם, או רע להם. טבע זה דבר כללי, זה שייך להרבה. ומיעוט זה תמיד לא טבעי. לא, משפחה שטוב לה, ברגע שאנחנו מדברים על 5%, זה ברור שאנשים הללו אצלם לא חיים טבעיים. כי טבע הוא לא נחלת היחידים. טבע זה בדרך כלל נחלת הכלל. ואם הם רק 5%, סימן שזה לא טבעי, אלא שזה תוצאה של איזושהי עבודה, איזשהו מאמץ, איזשהו תכנון, או משהו שאדם זוכה בזוגיות טובה. ולא ככה זה, הוא קרא להם, נחת עליו. אלא הם עשו משהו. כן? כן, אנחנו מדברים רק על התקופה שלנו, זה לא נושא תיאורטי מחשבתי. אני אומר, איך אנחנו נעשה ככה שאצלנו אנחנו נהיה שייכים ל5%? זאת שאלה מאוד, מאוד פשוטה, מאוד פרקטית. אז אנחנו לומדים כאן איך להיות שייכים ל5% של מין האנושי. אז אנחנו דיברנו, אם אתם זוכרים, בכמה שיעורים הקודמים דיברנו על זה שאחד הכללים לזה זה שאדם לא אמור להיות מחנך של בני זוג, של בן זוג שלו, ולא להיות בעל האמת, אלא אנחנו לומדים גישה של ענווה. כלל שני שלמדנו זה שאנחנו משתדלים בחיי משפחה להיות במצב של, איך להסביר את זה? איך הייתם מנסחים מה שלמדנו פעם שעברה? מה? כן. זה לא, לא, לא לקבל. לקבל אנחנו למדנו את זה, דיברנו על זה בשיעורים קודם. אבל עניין זה ש, שכשאנחנו, כשיש קונפליקט, אז אנחנו לא מנסים, מה? כן, להתייחס למה ש, על מה שאנחנו, מה שהיה טריגר, כן, מה שיצבן אותנו, אלא מחפשים שורש של דבר. והשורש הוא הרבה פעמים, לא תמיד, אבל הרבה פעמים, הוא ברצון להשתלט, ואצל גברים לנשים, ואצל נשים לגברים, רצון לנטייה לא להעריך את בן זוג שלהם. לא מספיק להעריך. כאילו, בסדר. להסתפק במועט. וכשאדם מסתפק במועט, הצד השני מרגיש את זה, וזה גורם לו משבר, או אינוחות, גורם לו רע. זה הכלל השני. היום אנחנו נלמד עוד כלל אחת. כלל שהייתי קורא לו לא יודע אפילו איך לקרוא לו. טוב, אז אולי אתם תעזרו לי לקרוא לכלל הזה, לתת לזה שם. אני אסביר לכם את המהות ואתם תגידו איך לקרוא לזה. מהות היא כזאת. בדרך כלל, כשאנשים נמצאים במחלוקת, בקונפליקט, בבני זוג, ולא רק בני זוג, אגב, זה, כמו שאמרתי, זה אותם הכללים תקיפים לחברים בחדר, בפנימיה, וזה בין שני אחים, זה כל מצב שבהם נמצאים שני אנשים באינטראקציה קרובה. קרובה מאוד, ו... אז כשיש ביניהם מחלוקת, משבר, יש פה כיסאות, אפשר לקחת שתי כיסאות, יש כאן. כשיש ביניהם משבר כזה, אז אחד הדברים הראשונים שהם מתחילים להתעסק בהם, ועל זה הם דנים, ועל זה הם רבים, ועל זה הם מתווכחים, זה שאלה, מי אשם? מי אשם עכשיו בקונפליקט בינינו? או יותר דבר נוסף, גם שכיח, שזה... מי התחיל ראשון? אתה אמרת לי כך וככה, ולכן יש לנו עכשיו כל הבעיות. לא, אבל מה את אמרת לי קודם, ומה את עשית קודם? אבל זה, אתה לא שמת לב מה עשית לפני שבועיים, ואצל אנשים יש זיכרון מיוחד שהם זוכרות מה עשית לפני שנתיים, ולפני זה, 20 שנה, זה הכל, הם זוכרים, כן, יש לזה משהו, כל מיני, ואתה אז עשית, ומתווכחים. כל הוויכוח מסתובב סביב הנושא, מי התחיל לישון ומי אשם. ובדרך כלל מה אומרת גננת כשבאים אליה והוא הרביץ אבל קודם הוא נתן לי כן, מכה עם הטרקטור על הראש אז למה החזרת? כן? מה גננת אומרת? לא משנה מי התחיל אז למה אתה החזרת? אומרת, אותו עיקרון גם פה אנחנו ניקח את העיקרון של גננת אתם מבינים? זה בכלל לא רלוונטי מי התחיל ראשון וזה גם בכלל לא רלוונטי מי אשם. למה זה לא רלוונטי? אנשים, הוויכוח, כן, בין בעל ואישה, מריבה ביניהם, מסתובבת סביב מין מחשבה כזאת, שיש כאן מישהו שהוא מקור לבעיה. ואני סובל מהמקור הזה. לא משנה עכשיו מה זה. זה יכול להיות זה שאתה לא מספיק לומד, או את לא מספיק מנקה, או אתה לא מספיק עוזר בבית, ואת לא מספיק לומדת, ולומדת ממני. זה לא משנה. אלף ויכוחים, זה לא משנה. תמיד המריבה, הכל מסתובב, מין מחשבה, מין ציר כזה, שיש מישהו שבו תמונה הבעיה. הוא מקור לבעיה. ורק אם אנחנו נפתור את הבעיה הזאת, רק אם בן זוג שלי ישתנה קצת, או בת זוג שלי תשתנה קצת, רק אם יהיה שינוי, רק אם הוא יפסיק, אני יודע, לזלזל בי, או רק אם היא תפסיק להעיר לי על, אני יודע, על, על זה שאני מאחר הביתה. רק אם זה, או רק אם היא תתחיל לבשל כמו אמא שלי, או שהוא יתחיל לכבד אותי, לא משנה מה. אנחנו חושבים, רק אם דבר הזה ישתנה, או אז יהיה טוב. יש כאן מקום, אתה יכול לבוא. זאת אומרת שיש מעין, מעין אשליה כזאת, משהו ש, שעיקר הבעיה שלי זה מה? זה הוא, היא. זה משהו שהוא מחוצה לי. זה שורש של, ה, של אומללות ה, ה, המשפחתית שלי. הוא, צד השני. אבל באמת זה אף פעם לא יכול להיות ככה. למה? כיוון שבזוגיות, או לא בזוגיות, בכל קשר שהוא מתמשך, שהוא לא חד פעמי, אלא זה קשר מתמשך, אין כזה דבר אשמה. אין כזה דבר שאחת יותר אשם מהשני. אשמה היא תמיד, תמיד, לא רק שהיא שווה, אלא היא שווה באופן מוחלט. זאת אומרת, אין דבר כזה שאחד מבני זוג יותר אשם במשבר ביניהם ב-51%, והשני גם אשם, אבל ב-49%. אין מצב כזה. האשמה, או יותר מדויק, יותר נכון להגיד, אחריות על משבר במשפחה, או על התמשכות של המצב העגום שהמשפחה נמצאת בה כעת, או, או יחסים בין שני אנשים נמצאים כעת, היא תמיד, תמיד חצי-חצי. תמיד 50-50. ואין 51. כן? עצבני.
זה הופך להיות בעיה במשך תקופה ארוכה. אז ברור כאן ש...
הוא המקור של הבעיה.
ברור כאן שמשהו יצא מהסדר, משהו יצא מהסדר המשפחתי, בעיה נכנסה למשפחה, ועכשיו האישה צריכה להתמודד עם אולי עם כעסים, אולי עם עלבונות מצד הבעל, דברים שהיא לא התמודדה מקודם. אפשר להגיד שהבעיה אולי חיצונית לאישה, כאילו, זה בכל זאת, זה בעיה בעבודה
שלה. זאת אומרת, זה בעיה שלו ולא שלה, אתה אומר.
הבעיה היא משפחתית. נו. לא, הבעיה היא משפחתית, אבל ברור שיש מישהו שהביא את הבעיה. זאת אומרת, יש איזה מקור, יש מישהו שיצא מהסדר החיים.
נכון.
צריך לעשות עבודה על המידות.
נכון.
נגיד בצורה... לא תמיד, אני אומר, זה לא נכון, אני לא, קשה לי לקבל את ה... קשה לי להבין שאתה אומר שהאשמה היא תמיד 50%.
זה נהפך, זה בעיה של שניהם. אוקיי, הבעיה כאילו מתחלקת עכשיו.
זאת אומרת, הוא התחיל לישון, בגלל שאצלו התחילה עבודה, בעיה בעבודה, נכון? שם מישהו פיתרו אותו, שהצבנו אותו, והוא חוזר הביתה כועס, אז הוא מתעצבן והוא כועס עליה, אז מה היא מסכנה עשתה, נכון? זאת אומרת, נגיד, אז הוא מקור של הבעיה, והיא לא, והיא עכשיו סובלת, נכון? לא, אני מבין, אתה אומר בצורה טבעית. מה שאתה, כאילו, השאלה שלך היא שאלה נכונה מהסתכלות על החיים באופן טבעי. כאילו, בלי לעשות פה את ה... בלי מאמץ של להיות שייך ל-5%. אלא באופן טבעי, בסדר, זה ככה. את עשית פה משהו כזה, אז תפסיקי לעשות את זה. או אתה עשית משהו, אז תפסיק לעשות את זה. אתה עכשיו הכנסת בעיה לתוך המשפחה שלנו. יש עכשיו בעיה בבית, נכון? אתה גרמת לנו עכשיו למשבר במשפחה, בגלל שאתה עצבני, אתה כועס, אתה מתנהג בצורה לא טובה, נכון? זה ההלך הטבעי הרגיל, והוא, מה שאני קורא לו, הוא הרבה פעמים מהווה שורש של המשבר, של כל הבעיה, כי אז כל המקור של הבעיה זה בצד השני. אבל אני רוצה אולי ננסה להסתכל על זה עכשיו בצורה קצת שונה. אדם שהוא עצבני, זה ודאי לא טוב להיות עצבני, ודאי זה לא בסדר, ודאי שצריך לרסן את עצמך ולהתנהג יפה וכל זה, אבל כן, עצבני, אז מה? אז יש מישהו שהוא עצבני, למה זה מעורר מחלוקת? למה זה מעורר בעיה? אז יש לבן זוג שלי שפעת, אז זה לא מגיע רק לה. היא עכשיו מדביקה גם אותי. היא עכשיו מתעטשת פה באמצע החיים. היא לא מסוגלת עכשיו לשטוף כלים. אני חייב עכשיו לשטוף כלים. זה באמת לא בסדר. זה לא טוב. אבל זה ככה. מה, היא יותר אשמה בבעיה הזאת? אין פה אשמה. כן, מה אתה אומר? נכון.
אבל עצבנות
זה דבר שבאדם יכול לטפל. כאילו, הוא יכול
לעבוד על המידות שלו, וזה מציג לבן זוג השני, כי יש
ביניהם
שיתוף. אם לא היה שיתוף, זה לא היה מפתח. הרי אם מישהו ברחוב הוא עצבני, אז זה לא היה לכת, לא היה לכת.
נכון.
בגלל זה זה מפתח.
נכון, זה מפריע נורא.
אבל לא כמו מחלה. למה? כי מחלה זה... אף אחד לא בוחר להיות עצבני, לא בוחר להיות חולה. הוא לא יכול לטפל בזה. ואם באמת בן אדם לא מטפל בזה, זה באמת לא בסדר. אם בן אדם חולה והוא לא עושה שום דבר בשביל הבריאות.
כן, אני מסכים, אבל לא בסדר של מי? שלו או שלה?
ברור שגם בת הזוג סובלת מזה, אבל הוא אחראי במרכאות. לא במרכאות, הוא אחראי. אם הוא לא עושה שום דבר בשביל לטפל בזה, הוא אחראי.
כן, נכון, הוא אחראי. אבל זה שהיא מוכנה... יש עכשיו מישהו שהוא אחראי והוא לא בסדר. אבל למה זה מביא לקונפליקט? למה זה גורם למשבר? תראו מה, אולי אני אתן לכם דוגמה. דוגמה עוד יותר חריפה, כדי שאנחנו נעמוד על הנקודה הזאת ישר לעניין. נגיד, בא בעל, או אולי נשבור קצת סטריאוטיפים, נעשה את זה הפוך. בא אישה הביתה, וניגשת לבעלה, שבעלה יושב בכיסא נדנדה מול טלוויזיה עם חתול והוא סורג, והיא ניגשת אליו, טרח, נותנת לו סטירה. מי כאן השם?
חתולה.
מי השם? זה ברור, כן? היא אשמה, היא לא בסדר, נכון? זה נכון. באמת לא בסדר. עכשיו, תארו לעצמכם שהמצב הזה חוזר על עצמו כל יום שלישי, בשעה 9:30 בערב, הסיפור הזה חוזר על עצמו עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. ברגע שזה קורה, אז זה כבר לא היא אשמה. ברגע הזה, זה גם הוא אשם. למה? כי מה הוא עושה שם על הכיסא נדנדה בשעה 9:30 בערב? למה הוא יושב שם? אם הוא לא רוצה את המכה הזאת, אז תמצא דרך שזה לא יקרה. אני יודע, תביא לי שם שומרי ראש, תכבוש את זה עם, אני יודע, עם התשב עם הקסדה, או גם תלמד קראטה, תתגרש, תביא מצלמה נסתרת, לא יודע מה, תעשה מה שאתה רוצה. אבל זה שאתה הולך ומתיישב בכיסא הזה, זה אומר שיש לך משהו שאתה שם מחפש. אם משהו קורה חד פעמי, אני מסכים שזה אדם לא יכול לדעת שום דבר מראש. אתה הולך ברחוב, פתאום מישהו מתנפל אליך. אין בזה אשמה 50-50, כיוון שזה, יש לו 100% אשמה ואיתך 0. אבל כשאתה יודע את זה, כשהקשר הוא מתמשך, כשהדבר הזה חוזר על עצמו כל הזמן, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם באופן קבוע, אז זה שאתה נמצא בקשר הזה, זה עצמו תוספת שלך של 50%. אתה תורם 50% לזה שהיא תיתן לך מכה. כמובן שאסור להרביץ, אסור להרים יד על בני זוג, אסור להרביץ בכלל, לא לילדים ולא לאנשים, וכל מרים יד על חברו נקרא רשע, וכל זה, זה ודאי. אנחנו חס וחלילה לא נותנים שום היתר ושום הצדקה ושום גיבוי למישהי שחס וחלילה מרים יד על בני זוג שלו. זה דבר רע, אסון, קטסטרופה. ועם כל זה, בוא נחשוב, בוא נסתכל על זה בטווח ארוך, לא בטווח, רק כשאנחנו מסתכלים על התמונה עצמה. אם דבר הזה הוא כל הזמן חוזר על עצמו, אז סימן שבן זוג שנמצא ומקבל מכה, סימן שהוא מעוניין בה. אחרת מה הוא עושה שם? אולי נגיד, לא מעוניין, נקרא על זה, שווה לו. שווה לו שם לשבת. אתן לכם דוגמה. נגיד, כל, יש מישהו, יש לכם חבר, שאצלו יש רצון גדול לתת סתירה. אבל כל סתירה, הוא נותן לכם $10,000. בא, תח, סתירה, ישר $10,000. תגיד לי, אתם תרוצו למשטרה? אם הוא מראש, הוא אומר לך, אתה מעוניין בשביל סתירה $10,000 כמה פעמים בחודש? כמה? הוא אומר, אני ככה מדי פעם, בימי שלישי. טוב. קודם כל אני מכיר הרבה אנשים שיהיו מוכנים. כולם? ואלף? רק 1,000. גם 1,000. אז הנה זה כבר היה, זה מאפשר ללמוד במכון מאיר, נכון? במקום ללכת עכשיו לעבוד שם לשטוף מדרגות, בום, קיבלת סתירה. קיבלת $1,000. זאת אומרת, זה שווה לך. אז מה? הצ'ק הזה שהוא נותן לך, זה עושה את כל ההפרש? אם אתה נמצא שם, בבחירה החופשית שלך, בזה שאתה בוחר, אז זה אומר שזה כדאי לך, שאתה בוחר, שאתה משתלם. ואם משתלם, אז יש לך 50% של האשמה במכות. כמובן שאם אין ברירה, אם אדם כפות, אז זה פשע נוראי. אבל אם הוא רוצה, יש משפחות ששם יש מכות לבני זוג. ואתם יודעים שיש מקלט לנשים מוכות. מקלט כזה. התברר דבר מעניין. מה זה מקלט? מקלט זה לא שנמצאים כולם מתחת לאדמה שם במקלטים. מקלט זה דירה סחורה בדרך כלל. ושביטוח לאומי שם משהו, משרד הסעד, שהם משלמים על השכר דירה, וזה המקלט, או שזה כמה חדרים בבית מלון, זאת אומרת, זה מקום טוב כזה, זה לא במקלט. נותנים להם להיות שם כמה חודשים, לפעמים עד שנה, כאילו נותנים, כשאישה רוצה לברוח מבעלה, אז היא הולכת למקלט שכזה, ומתארגנת עד שהיא מוצאת עבודה, מוצאת מקום מגורים אחר, ואז הולכת לגור במקום אחר. עכשיו, אתם יודעים שמבחינה סטטיסטית, לאן הולכים רוב נשים מהדירת מקלט הזאת. הביתה לבעלה המכה. הן מתארגנות כמה זמן, נוחות, ואחר הן חוזרות הביתה. מה? לא, לא שני, זה 22. והוא מבטיח שזה פעם אחרונה, והוא נשבע בעיניים, וקונה לאחר כך טבעת יעלום וכל זה, זה תסמונת ידועה, אבל נשים חוזרות. אם היא חוזרת, אז מה, אין לה בזה שום אשמה? ועוד פעם, זה קטסטרופה להרביץ. דבר הכי גרוע, נורא, סיוט חיים. אבל זה שהיא חוזרת הביתה, אליו, ביודעין מראש, שזה כבר פעם 17 שהוא אמר שהוא אוהב אותה, ועומד על הברכיים, ומלא לה כל החדר בפרחים וכל זה. בסדר, זה כבר קרה הרבה פעמים, והיא חוזרת. אז מה, אין אשמה? או בחורה, שחס וחלילה, שלא נדע מהאסונות הללו, אבל בחורה שהיא נאנסת. זה אסון, פשע, פשע כבד, פשע עולמי. אבל אם היא נאנסה מאנשים שונים 5 פעמים בחודש, אז זה רק הם אשמים, כן? רק אצלם הבעיה? אם מישהו שהוא חולה נפש, אז זה משהו אחר. אם זה אדם שיש לו בחירה חופשית.
אם אומרים שהיא חוזרת 5 פעמים, אז בטח שיש שם חולה נפש. זה לא בן אדם רגיל.
זאת אומרת שלא, זה לא שזה חולה נפש. לא. למה חולה יכול להיות דבר פשוט מאוד? שהיא פרובוקטיבית. פרובוקטיבית, פשוטו כמשמעו. והיא יוצרת קשר, והיא מזמינה את עצמה לשתות קפה אצלו בבית ולשמוע מוזיקה, רק סתם ולשמוע מוזיקה, ופתאום היא מוצאת את עצמה בהפתעה. אתם יודעים, אם זה חד פעמי, זה נורא והיום, אבל אם זה חוזר, אז ודאי שיש לה בזה השמעה לא פחות מ-50%, לא פחות. כמובן שאם אתה מסתכל על מי תוקף ומי קורבן, ודאי שהוא תוקף, ומי שישב בכלא זה הוא, לא משנה שזה 5 פעמים קרה בחודש. ודאי שהוא צריך לשבת בכלא, ודאי שהוא פושע. חילת מין האנושי, ומי שמרביץ, אותו דבר. הוא פושע, והוא צריך לשבת בכלא, והיא לא. זה ברור, מבחינה מוסרית. מבחינה משפטית, בכל דבר, זה אשמה שלו 100%. 100%, אין 99, 100% הוא אשם, הוא רע. הוא עשה דבר נבילה. אבל על זה שמצב מתמשך, זה שהוא חוזר על עצמו, והוא לא נגמר אחרי פעם אחת, אלא הוא באופן קבוע, עוד ועוד ועוד. לה אין בכלל אשמה? מתי שיש לה אשמה? לא, פעם אחת אדם לא יכול לדעת שום דבר. אנחנו מדברים על זה שהמצב הזה מתמשך וחוזר על עצמו. במקרה כזה, ודאי שיש לה אשמה שווה לאשמה שלו. מבחינה הגיונית. כן.
אבל לפעמים קורים מצבים באמת שאישה מוכה עוזרת לבעלה אחרי שהוא אלף, באמת, 20-30 פעם מרביץ לה והיא יכלה למכון, והיא יכלה למכון.
כן.
כי היא מאמינה בו, היא רוצה להאמין שזה ישתנה.
נו בסדר, אז מה... מה התירוץ? אז תאמינה בו, יופי, אז היא מוכנה. כמו שאתה אמרת, שאתה מוכן לקבל, לא אתה, אבל פה אתם אומרים, כמו שאתם מוכנים לקבל סתירה תמורת $1,000, אני יודע, משהו כזה, אז היא מוכנה לקבל סתירה תמורת זה שהוא מביא פרנסה, בזה שהוא אבא טוב לילדים, בזה שהיא מאמינה בו, בזה שיש לה תקווה אחר כך ליצור אותו קשר טוב בהמשך. כן, יש לה תשלום. שווה לה. אחרת מה היא חוזרת? תלות רגשית, אז גם אצלו יש תלות רגשית לתת מכה. אם הוא פטור, גם היא פטורה. או להפך, אתה מבין? יש לה תלות רגשית לתת, ויש לה תלות, סליחה, לקבל, ויש לה תלות רגשית לתת. מה? נכון. זה קושי אדיר. זאת אומרת שזה יותר שווה להישאר במצב הזה ולקבל תמורת... אבל מה ההבדל? בקיצור, כן, בבקשה. נכון, זה אותו עיקרון. עד, נכון, אתה צודק, באמת זה נורא והיום, וזה שיקול שאדם צריך לעשות לעצמו, עד מה הגבול? מה הגבול? אבל עיקר הדבר שאני רוצה לומר, זה לא מי כאן אשם או לא. עיקר הדבר זה אם אנחנו בחיי משפחה מכוונים על זה שצד השני הוא צריך להשתנות, ואצלי הכל בסדר, זאת אומרת, אני עכשיו בסדר גמור, ורק היא צריכה להשתנות, או הוא צריך להשתנות, הדבר הזה אף פעם לא מביא לפתרון של הקונפליקט. כי אני נשאר בשלי. וגם הוא חושב ככה. למה הוא נותן לה סתירה? כי היא מעצבנת. ולך תסביר שזה לא משנה. לכן זאת טעות. טעות גדולה במשפחה לחפש אשמים. זה בכלל לא משמעותי מי אשם. אשמה היא שלנו. כמו שפעת או כמו עצבנות. עצבנות, לא טוב לך לחיות עם בנם עצבני, תלך הביתה. תיסע לאמא. אבל אתה מעוניין לבחור לחיות איתה, נכון? העצבנית או העצבני. אתה מוכן, אתה בוחר. אם אתה בוחר, אז אתה נשאר ואתה נושא באחריות של המשך הקשר. זה הכי קל, זה היצר הכי גדול, ולכן אני חוזר, מביא לכם את המקרים כל כך קיצוניים, או כל כך דברים קשים, כיוון שיש לנו יצר חזק מאוד להשים את צד השני, ואת עצמנו להשאיר לא, כל המילים זה לא משנה. זאת אומרת, נכון, כולם צריכים לעבוד על המידות, אבל מה היא עשתה לי? זה לא מדובר על מה שאתה אומר משפה לחוץ. בפנים, בתוך תוכך, בפנימיותך, אתה חושב שמקור של שורש של הבעיה שלך זאת היא? אז זאת טעות. כן. אז למה אתה מוכן לחיות עם אדם כעסן?
אתה משפטה אותו, לא יודע.
הפתעות.
לא עשית, לא עשית...
אז אתה יכול להתגרש. אז תתגרש.
אבל לא מתגרשים כל דבר.
לא מתגרשים. אז אתה בוחר להישאר. פשוט מאוד. יש משהו ש... שנייה, שנייה, שנייה. יש משהו שהוא קשה איתה, נכון? לך קשה איתה בתכונה הזאת, שהיא כעסנית. נגיד. אז אם היא כעסנית, אתה אומר, איפשי, יש ביטוי כזה בגמרא, בדיוק המקרה הקלאסי. גמרא אומרת, אדם שאישה כעסנית, אפשר להתגרש לה. איפשי באישה כעסנית. מתגרש. אבל לא, אתה לא מתגרש, אתה בוחר להישאר, נכון? אם אתה בוחר להישאר, אז אתה החלטת שאתה מוכן לחיות עם בן אדם כעסן ולאהוב אותו ולקבל אותו ולשמוח בו כפי שהוא, כי יש בו משהו אחר שהוא טוב לך מזה, נכון, מצד אחד היא כעסנית, מצד שני יש לה נשמה גדולה, היא יפה, היא תלמיד חכם, היא אמא טובה, הלכה כעסנית, נכון, אז אתה בוחר במקום $10,000, אתה בוחר את זה שהיא אמא טובה. החלטת וזהו, ואתה מקבל את זה בשמחה. הרי אתה לא כועס על מישהו שיבוא לתת לך עכשיו סתירה, אם הוא נותן לך $10,000, נכון? לא כועס עליו, אתה לא אומר, סליחה, אדוני, והולך לעובדת סוציאלית שם להתלונן, נכון? אתה לא, אתה אומר, בסדר. זה חלק מהחיים, חלק מהעניין, חלק מהעסקת חבילה, שבו יש יתרונות, חסרונות, היא לא טובה בזה, טובה בזה. יש לה משהו שמעצבן בזה, אבל יש משהו שהיא נותנת לפה. אז אני בסך הכל בוחר בה כפי שהיא, איך שזה, עם הכל. ולא משנה אותה, איך שאני, אני לומד לקבל. כי הרי מה זה משנה אם זה $1,000 או שהיא מבשלת טוב. מבשלת טוב, זה בשבילי, נגיד, שיקול, שבשבילו אני מוכן לסבול זה שהיא כעסנית או שהיא לא לומדת איתי את ערפילי תוהר. לא. כן.
אבל במידה מסוימת, מצד אחד אנחנו אומרים, לא מתגרשים על כל דבר, מצד שני אנחנו לא משנים את האישה, מה אנחנו עושים?
או, זאת השאלה, שמעת מה שהוא שאל? זו שאלה שהיא מתאימה להרצל. אז מה עושים? יש בעיה, מצד אחד יש בעיה כזאת, יש בעיה כזאת. אז השאלה גאונית, אז מה עושים? התשובה, אני חושב שהיא מתבקשת. מה שעושים זה משנים את עצמנו. משנים את הנפח של אישיות שלנו. היכולת קיבול מישהו מעצבן. שהוא לא בכל דבר 100%. ויש לה חסרונות כאלה וחסרונות כאלה כאלה, נכון. אם יש מספיק חסרונות, אז להתראות. אבל אם יש מספיק יתרונות, אז אני לומד לקבל חסרונות. כמו שאני מעוניין שיקבלו גם חסרונות שלי, כי יש לי חסרונות, מה אני אעשה? יש לי לפעמים חסרונות. אז מה אני עכשיו בא פה כדי... לא, הייתי תקן אותי, אני אתקן אותה, ואנחנו נראה מי יתקן ראשון. אני יותר מתקן. היא מתקן... זה ה... חום העשני, כמו שרב קוק קורא לביטוי כזה, יש לו ביטוי, חום העשני. זה מיד מביא אותך ל-95%. אבל לא, אני לומד לקבל אדם שהוא לא בדיוק מה שאני חשבתי, ולא בדיוק מה שהוא אידיאלי. כן, יש כזה ביטוי, אני חושב פעם אמרתי לכם ביטוי הזה, זה מגיד מקוז'ניץ, אני חושב שהיה אומר את הביטוי כזה, שהצדיק בינוני יכול לאהוב רק את הרשע בינוני, רשע שאינו גמור. צדיק שאינו גמור אוהב את הרשע שאינו גמור, אבל צדיק גמור יכול לאהוב רשע גמור. יש על זה גמרא ביבמות, בסמך ג'. היה שם... מישהו, רב, יש רב ושמואל, כן, שני אמוראים. אז רב, היו לו בעיות בזוגיות, בעיות במשפחה שלו. רב הוויקה מצער עלי דבהיתו. זאת אומרת, היה אשתו של רב, הייתה טיפוס שהייתה מצערת אותו, הייתה עושה לו בעיות. כי אמר לה, איבדי לי תלופחי, ואבדי לי חימצי. הוא היה מבקש ממנה שהיא תבשל לו מאכל מסוים שנקרא תלופחי, והיא הייתה מבשלת לו בכוונה מאכל הפוך, שונה, שהיה נקרא חימצי. אז הוא אומר, אז לפעמים היה הוא מבקש ממנה לפעמים שהיא תבשל לו חימצי, ואז היא הייתה מבשלת לו תלופחי, חימצי, עבדה לתלופחי. כי, רק שנייה, כי גדל חיה ברי, אז גדל לו בן שלו חיה, שזה אחד המוראים אחר כך דור הבא של רב חיה הגדול. כי גדל חיה ברי, איפח לי. אז אבא היה אומר לו, רב היה אומר לחיה, תלך תגיד לאמא שהיא תעשה לי תלופחי, והוא היה בא ואומר לאמא, אבא ביקש לעשות לו חימצי. אז היא הייתה עושה תלופחי. אמר לי, אז הוא אמר לבן שלו, אילאי לך אימך, אתה רואה איך אימא שלך השתפרה ואיך היא טובה וזה? אמר לי, אנא הוא דקה הבחלה. אז הוא אמר, לא, זה אני משנה כל פעם שאתה אומר, אז לכן אתה מקבל. אמר לי, היינו דקה אמרי אינשי, דנפיק מנח טעמה מלפח. אז, אז יש ביטוי כזה פתגם, שמי שיוצא ממך, אז הוא מוציא ממך דברים יותר טובים. ואת לא אבידחי, אבל אתה אל תעשה ככה. זה לא טוב, דבר הזה לא טוב. שנאמר, לימדו לשונם דבר, דבר שקר, לשונם דבר שקר, אהבה. זאת אומרת, שזה לא טוב, לא טוב לשקר. דבר הזה לא, לא טוב. ואז רב חייא גדל. רב חייא עצמו נהיה, הוא גם התחתן, וגם אשתו עשתה לו צרות. רב חייא, אבי קמי צערי לידי ביטו. כי הווה משכח מידי ציירי לבי סודרה ומייתי ניהלה. אז והוא מאוד אהב אותה, והייתה עשה לו צרות. אבל הוא מאוד אהב אותה. והוא היה, אם היה מוצא משהו והיה קונה משהו, אז היה לוקח את הדבר הזה שהיה מצא, שם את זה במטפחת כזאת, והיה קושר כזה, והיה מביא לה את זה מתנה. היה נותן לה, היה אוהב, נותן לה מתנות. אז אבא שלו, רב, שאל, אמר לי רב, והה קם מצר עלי, אבל היא הרי עושה לך בעיות, אז מה אתה כל כך מתנהג איתה יפה? אמר לי, דהיינו שמגדלות בנינו ומצילות אותנו מן החטא. ברוך השם, מספיק לזה שהיא מגדלת את הבנים שלנו, היא מתאפלת בהם, היא מתעזקת אותם, והיא מצילה אותנו מן החטא, שאין לו מחשבות של עריות ומחשבות זרות שהוא צריך, ויש לו קשר טוב איתה, וזהו, מספיק לי, והוא נהנה, טוב לו. אתם יודעים, היא צריכה להיות מש קלפטה כזאת, מש, מה זה? זה גיהנום לחיות איתה, אבל הוא מאושר, טוב לו. זה לא תלוי בצד השני, תלוי בך. אם אתה משנה את עצמך, אתה יכול להיות מיושר עם כל מי שהוא לפניך. ואם לא, אתה לא חייב. תלך הביתה. תתחתן עם אמא. היא תמיד מקבלת, כן? היא תמיד מחכה לך. יש בבן זוג, ודאי יש לו חסרונות, ודאי יש לו משהו שהוא לא, לא, לא מספיק טוב, לא אידיאלי, אז תקבל אותה כזאת. כן, רצית להגיד משהו.
לא מבין מהרב שחייב להשלים עם המצב הזה. ודאי צריך לשנות, ודאי צריך להתקבל את הבן אדם השני איך שהוא, אבל לא חייב להשלים עם העניין. אם אני יכול לשנות את הבן אדם שהוא ייתן לי את ה-$10,000 בלי הסתירה, לגמל אותו, עדיין לגמל אותו, זה יותר טוב, לא?
כן, נכון. אז זו באמת שאלה טובה, ואני התייחסתי לשאלה הזאת באחד השאלים קודמים. איך אני התייחסתי? הסברתי שכשאנחנו רוצים שהבן זוג שלנו ישתנה, או משהו שאני אקבל $10,000, אבל איך אתה תגיד לו? אתה תגיד לו, סליחה, אדוני, אם יש לך $10,000, אז אני מבקש שתיתן לי את זה בלי סתירה, מה זה צריך להיות? או שאתה תגיד לו, אתה יודע מה, בוא נחשוב על דרך אלטרנטיבית. מה דעתך? אולי יש איזה אבא אמינה שתיתן לי, נגיד, $10,000, וסתירה תיתן אולי למישהו אחר. אולי יש, או אולי נעשה קומבינה. או אני אתן לך סתירה, ואתה תיתן לי $10. או בוא נחפש את הפתרון יצירתי. נחפש איזה דרך, נכון? איך אנחנו נדבר איתו? נדבר איתו יפה, נכון? אתה לא תגיד לו, לא, אני לא מוכן, מה זה צריך להיות? איזה דבר כזה? לא, 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 לא. אלא תדבר איתו יפה, נכון? אתה תבקש ממנו. אתה תדבר את זה, לא תגיד שזה הדרישה. אז זה מה שאני אמרתי באחד השיעורים שאנחנו למדנו, כשאנחנו אומרים שם, דיברנו על החלון סגור או חלון פתוח. אתה לא בא אליו, סליחה, יש כאן כללים, יש כאן זה, מה זאת אומרת, מה צריך להיות? לפי ההלכה, אתה חייב לפתוח, או תקנון של אגד. לא, אתה אומר לו, תעשה לי טובה. סתם, תעשה לי טובה. תעשה לי תלפחי ולא חימצי. תלופחי. אתה לא רוצה, בסדר, נו, אז אולי פעם הבאה. אתה לא אומר, אתה לא דורש תלופחי שלך. אתה מבקש. ואז אני מסכים, ודאי אפשר לבקש, אבל אנחנו לא באים לשנות כי ככה זה. זהו, זה העיקרון. כן, בבקשה?
כשאדם מבקש
ולא
דורש, יש סיכוי שלנו?
יש סיכוי ש...
שהאדם השני ישתנה?
אולי כן, אולי לא. העיקר, דגש העיקרי זה בי. אני לומד לקבל אותה כפי שהיא. בלי שינוי, איפה שאני לא יכול לקבל, איפה שמגיע מים עד נפש, שאני לא יכול לסבול דבר כזה, ואז אני חייב את התלופחי שלי, ולא חימצי, אז אני מבקש. אז, כן, בבקשה?
איפה זה ביבמות?
ביבמות ס"ג עמוד א'. עכשיו, אז אולי אתן לכם דוגמה מהחיים. אנחנו טיפלנו עכשיו, לא מזמן, בבן זוג, שהבעיה של האישה הייתה זה שבעלה לא אומר דבר תורה בשולחן שבת. אז איזה מין משפחה אנחנו, שהוא לא אומר דבר תורה בשבת. והוא טיפוס כזה, שהוא אין סיכוי שהוא אי פעם יגיד דבר תורה בשבת. אתם יודעים, זה לא בן אדם, זה צריך להיות מין אופי כזה שאתה אומר דבר תורה. הוא לא, זהו, אין סיכוי. והיא לא יכולה לסבול את זה. והיא יושבת לו כמו קוץ בגרון, וכל הזמן אומרת לו, תגיד דבר תורה, תגיד. אז אמרתי לה, תגיד לי, יש לי רעיון, אולי את תגידי דבר תורה. מה זה משנה? את כל כך רוצה שיהיה בית תורני, שיהיה בית דתי כזה, בית שילדים יתחנכו וכל זה. אז תגידי יד דבר תורה. אז היא אומרת, לא. אז אין לזה צורה. אין. צריך להיות, יש ראש משפחה, בעל, הוא אומר דבר תורה. אין זה צורה. אמרתי, נכון, אין צורה, אבל יש צרה. זה את עושה לעצמך... אתם יודעים, זה מין דבר כזה שאתה לא יכול לצאת מזה. זאת אומרת, אז יש דרישה שתגיד דבר תורה, והוא דורש שלא יהיה בלגן. אצלו יש בעיה אחרת. זאת אומרת, הוא בא הביתה ואומר שיש בלגן. אתם יודעים, זה מין כנראה נשמות שהם התחלפו. הוא אוהב סדר, והיא אוהבת דבר תורה. אז אמרתי לו, אז תעשה סדר. יש בלגן, זה לא טוב, נכון? תסדר. אומר, לא, יש חלוקת תפקידים. חלוקת תפקידים, כן? תפקיד שלו זה להביא פרנסה, ותפקיד שלה זה לסדר בית יפה. אמרתי לה שזה חלוקת תפקידים, זה בדרך כלל זה חלוקת משפחה. זה לא חלוקת תפקידים. כשאתה בא עם עקרונות שזה ככה צריך להיות, ודאי שאתה מפרק משפחה. כי אין בזה אהבה. גם אם המשפחה לא מתפרקת, אבל היא שייכת ל-95% של אנשים שלא טוב להם אחד עם השני. תעשי שיהיה לך טוב. תשמח עם בלגן, תקבל בלגן כמו שהוא. בלגן ולכלוך, כמו שהוא, בדיוק. מה הבעיה? אתה לא, אתה איסטיניסט, אתה רוצה שיהיה בית מסודר, תסדר. לא יכול לסדר, תשמח. את רוצה דבר תורה, תלמידי, תלכי לישיבה, תגידי דבר תורה, תלמידי, תכיני דבר תורה. לא יכולה, תשמחי בלי דבר תורה. הכל זה בנוי על זה שאתה בוחר. העיקרון כאן זה שאנחנו לא מסכנים. אנחנו לא נמצאים בקשר בעל כורחנו. ומה אני אעשה עכשיו? אתה בוחר כל פעם מחדש את החיים שלך כפי שהם. יש מצב, כן, כמו שאמרת נכון, שזה הגיעו מים עד נפש ואני מרגיש, בסדר, אז אנחנו מבקשים. אבל בגדול אין פה שום דרישה. אני הייתי אומר ככה, בחיי משפחה אף אחד לא חייב שום דבר לשני. כל מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים זה בהתנדבות. אין חובות. לא חייבים כלום. הוא לא חייב להגיד דבר תורה ולשבת עם ילדים ללמוד ולתת להם פרשת שבוע, והיא לא חייבת לו לשטוף כלים ולעשות סדר בבית. אין חובות. רגע, אבל יש כתובה. כתובה. ששם כתוב חייב, אתה חייב, והיא חייבת, וזה חייב. נכון, אנחנו כבר דיברנו על הכתובה. אבל להגיד, להביא כתובה בתור הוכחה, או להביא הלכה, או להביא שולחן ערוך, או חושן משפט, זה אותו עיקרון כמו שאתה מביא שם באוטובוס את תקנון של אגד משנת 54. זה לא רלוונטי. אנחנו נמצאים בקשר משפחתי מתוך אהבה, מתוך התנדבות, מתוך בחירה חופשית. רוצים בן זוג שלנו, רוצים קשר איתו, רוצים לאהוב אותו. יש משהו אתה מבקש, תעשי טובה, טובה, יופי. אז גם אתה מתייחס בתור טובה, לא בתור חובה, אלא טובה. וגם היא מרגישה שהיא בסך הכל עושה לך טובה בשמחה, והיא עושה את זה למה לא? למה לא לנקות? למה לא להגיד דבר תורה? יופי, בסדר. אני בטוח שאם היא תרד ממנו, הוא יתחיל להגיד דבר תורה. אם הוא ירגיש נוח. למה הוא לא אומר דבר תורה? כי הוא מפחד לביקורתיות, כי הוא מפחד להגיד שטויות, מפחד שהוא לא יודע, למה הוא לא אומר? כי הוא חושב שהוא מטומטם. לכן הוא לא אומר. אבל אם הוא ירגיש קבלה ושמחה והתפעלות מדבריו, ובזה שהיא לא מבקרת, אלא להפך, כל הזמן, ותורמת, כאילו נותנת לו תגובה חיובית, אז הוא ירצה להגיד דבר תורה. אם הוא יכול. אם הוא לא יכול, אז מה את רוצה ממנו? אז הוא נכה. אבל אם אתה עושה, אתם יודעים, כאילו, זה מה ש... פה באינטרנט, פה עכשיו יש שאלה שמבקשים מנים כנראה מה... שם להגיד כותרת של השיעור. ואני בכוונה לא אמרתי לכם בתחילת השיעור כותרת, כיוון שידעתי שאם אני אגיד אף אחד לא יבין. אבל עכשיו אני רוצה להגיד כותרת של השיעור. כותרת של השיעור זה התנדבות בעם. אנחנו באים בקשר משפחתי ואנחנו נותנים אחד לשני בהתנדבות. זאת מסגרת התנדבות הכי טובה שיכולה להיות. אתה לוקח בן אדם שאתה אדם זר, אדם אחר, ואתה מתנדב לשטוף לו כלים, לחבס לו במכונת כביסה, לבשל לו אוכל, מתנדב לתת לו. ואתה מתנדב להביא לה מזכורת ולעבוד שם בעבודה קשה 8 שעות ולהביא כסף הביתה ותדע. כל זה התנדבות. אנחנו עושים את זה, מה זה התנדבות? באהבה. מתוך אהבה, אני אוהב אותך, אז אני אתן לך אוכל, אני אתן לך פרנסה, אני אתן לך מה שאני יכול, אני אתן לך גם דבר תורה, אני אתן לך הכל, ואת אוהבת אותי, נותן לי הכל, יופי, התנדבות. זה לא ככה, אתה חייב, אתה זה, 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 אז למה אתה עשית? אז יש פה אקשן. אבל הם מבינים שאף אחד לא חייב כלום, אף אחד לא חייב כלום אחד לשני. ואנחנו פה בבחירה. רוצים להיות ביחד, טוב לנו ביחד, ועוזרים אחד לשני, נותנים אחד לשני. אז ההתנדבות, אז כבר יורדים כל הלחצים. הרי אתה לא תבוא למתנדב בבית חרושת שלך, או שם, וזה סליחה, מה הולך פה, מה צריך להיות? לא, תודה רבה, תודה רבה, כל התנדבות, תודה רבה. כן, מה רצית להגיד? עוד פעם, לא הבנתי, בהתחלה מה? כן. כן, נכון. נכון, באמת שאלה מצוינת, אבל בטח לא כולם שמעו, אז אני אחזור על השאלה הזאת. השאלה הייתה כזאת. אז אם הכל זה התנדבות, ואנחנו, אני קצת אגדיל את השאלה, ואנחנו יודעים שקשר בין בעל ואישה, קשר של נישואים, זה מעין דוגמה של מעלה, נכון? שבעצם כמו שקדוש ברוך הוא מתייחס ומתגלה ומתנהג עם כנסת ישראל, אז ככה גם אנחנו צריכים ליצור מעין מערכת יחסים של כזאת, יחסים של שכזאת, בתוך המשפחה שלנו.
התחייבות.
מה?
התחייבות.
התחייבות? התחייבות, כן. כן, כן, כן. אבל לא, אבל השאלה היא טובה. שאלה, תכף אני אתייחס לשאלה. אז בעצם, מה זה משפחה? משפחה שלנו, יחסים שלנו בין בעל ואישה, זה דגם של קשר האידיאלי בינינו ובין קדוש ברוך הוא. לזה אנחנו שואפים. בשביל זה אנחנו מתחתנים בגדול, עם עומק של הקשר, אנחנו מתחתנים כדי לגלות כאן אור השם, לא רק במרומים, אלא בעולם של חומר, בעולם של עולם התחתון, עולם בתחתונים של המציאות הגשמית. הפסיכולוגית וסוציולוגית ופיזיולוגית וכל זה. זה אנחנו מנסים כאן ליצור את ההופעה האלוקית. ועל זה חז"ל אמרו, שכינה ביניהם. נכון? זה עיקרון. אז אם ככה, אז איך זה שכשאנחנו יצאנו ממצרים, כמו שאתם שואלים, יצאנו ממצרים, אז שם לא היה קשר של התנדבות. שם הייתה חובה. שם הקדוש ברוך הוא כפה עלינו הר כגיגית, הכריח אותנו לקיים תורה ומצוות, ועשה משהו כן, שחז"ל אפילו אומרים זה כמו כאילו אנס את אותנו לקבל תורה, ולכן זה קשר שמחייב, זה לא סתם שזה. נכון? זו שאלה טובה מאוד. אז למה אנחנו היום פה מנסים מנסים ליצור קשר של, כמו שאני בעצם פה מלמד אתכם עכשיו, על מערכת יחסים של התנדבות ולא חובה, הרי זה לא מתאים להופעה אלוקית של קדוש ברוך הוא כלפי עם ישראל. ותשובה לשאלה הזאת, אני רוצה לשאול אתכם, יש לכם מה לענות לשאלה הזאת? כן? נכון. מה עוד? כן. כן, בבקשה.
אז הרב הרב שיש דרגות ביחסים.
עוד פעם ש?
אז בעבר הרב הרב שיש דרגות ביחסים בין איש לאישה, שיש בעל, איש, דוד. גם פה, אולי בהתחלה באמת תקופה אלינו ארבעים, אבל עתיד לבוא אנחנו אמורים לקבל את זה לא ארבעים.
נכון, אני חיכיתי לתשובה הזאת. חיכיתי, חשבתי, מי יגיד אותה? הרי אנחנו למדנו את זה ביחד פה, בשיעור הזה. אנחנו למדנו שקשר בין קדוש ברוך הוא לכנסת ישראל הוא לא בנוי רק על קשר של אדון ועבד, אלא הקשר הזה הוא דינמי, הוא הולך ומתפתח, והוא משתכלל כל הזמן. כשאנחנו יצאנו ממצרים, אז אנחנו היינו כמו ילדים, או היינו בעצם עבדים. כדי לדבר עם עבדים, אז צריכים להגיד להם עונש. אם לא, אז יהיה כך וככה. אז הם מבינים, כי עבד הוא פסיכולוגיה שלו, היא כזאת. צריך שיהיה לו כפייה. אבל לאט לאט אנחנו מתחילים להשתכלל, ואנחנו עוברים מקשר של עבדים לקשר של בנים. כן? אנחנו אומרים, אתה אדוננו, אנחנו עבדיך. אתה אבינו, אנחנו בניך, נכון? אז דרגה יותר גבוהה זה קשר כמו בן ואבא. בן ואבא עדיין יש את המרות, עדיין אתה חייב לעשות מה שאבא אומר. אבל זה כבר קרבה יותר גדולה. זה כבר אתה לא מפחד כל הזמן על עונש, אלא בנוי פה על הקרבה. יש דרגה עוד יותר גבוהה בין אבא ובן, זה דרגה בין בעל ואישה. בעל ואישה, אז היא בוחרת להיות אשתו. היא החליטה להתחתן איתו. היא לא נמצאת שם בכוח. אם ככה, אז הקשר, אז יש קרבה יותר גדולה בין, בין כנסת ישראל לריבונו של עולם. ויש מדרגה עוד יותר עליונה. מדרגה שהיא נקראת, איך, אתם זוכרים?
איש
ואישה, דוד וראיה. כמו שאומרת המדרש בשיר השירים, לא, אין אני גדול ממנה ואין היא גדולה ממני. ישנה הדדיות, ישנו קשר של פנים אל פנים. בקשר של פנים אל פנים, זה קשר של שאיפה, שאליה אנחנו שואפים לעתיד לבוא, אנחנו רוצים להגיע לקשר שכזה. שם אין שום כפייה. הכל בנוי על אהבה. הכל בנוי, ומה זה אהבה? התנדבות. למה אתה עושה את זה? כי אני אוהב אותך, אני עושה לך את זה. זה התנדבות. בסדר? אתה קיבלת תשובה? קיבלת. אתה מבין את התשובה? כן. זהו. כן, כן, בבקשה. שמה? לאשתו.
וזה ככה מקובל, ושאלה אמא, למה את ככה לא סובלת המקור? היא אומרת ככה, אם זה בן זוג שלי לא נותן מקור, אז הוא לא אוהב אותי.
כן, נכון, נכון. אני גם מאותו חוץ לארץ כמו שאתה, ושם אני גם מכיר את הביטוי הזה, כן. זה המשמעות של הביטוי. יש לי ביות, значит любит. אם מכה, סימן שהוא אוהב. אז אנשים פרימיטיביים, רעים, חז וחלילה, שלא, שלא נגיע לזה, וזה קטסטרופה, רע מאוד. רע מאוד קשר כזה. מישהו שמכה זה פושע, צריך להכניס אותו לכלא, הוא רשע, גם מבחינה הלכתית, גם מבחינה משפטית. אבל השאלה פה זה לא רק זה, אלא יש פה למה היא ממשיכה. ושם, כמו שאתה מביא את הדוגמה הזאת, שם היא מעוניינת, היא בוחרת, רוצה בן זוג כזה. יותר שווה לה שהוא יכה אותה ושהוא, ושיהיה לה מישהו, מאשר שהיא תהיה לבד. היא בוחרת בזה. באופן בימי, בוחרת. ואנחנו כמובן נגד זה, כן, ואנחנו רוצים ללמד פה עיקרון. עיקרון הוא זה שמי ש... מי שעומד, אישה שהיא משדרת, שאם אתה תיתן סתירה, זאת תהיה סתירה אחרונה בחיי משפחה שלנו, והיא לא תחזור עליו, גם אם הוא מאוד יבקש, גם אם הרב שלו יתקשר ויגיד, הוא בוכה כאן, כן? לא משנה, היא לא תחזור, זה סוף. מכה ראשונה היא האחרונה. אם זה יהיה ברור לו, לא תהיה מכה ראשונה. אלא יש ספק, ולכן יש מכה. אבל אם יהיה ברור מעבר לכל ספק, שזה סוף, אז אין תופעה של נשים מוכות. ואז שלי יחימוביץ' תצטרך להתפטר. כי תבינים, זה, הופכים את זה למין מעמד כזה, שעכשיו היא מתקשרת, מדברת פתאום ברדיו. ככה היא הייתה סתם אחת, פתאום היא מקבלת סטטוס, מעמד. אם כבר מישהו, יש לו כבר, כבר אפשרות לדבר ברדיו, אישה מוכה? לא.
שווה גם לחטוף מוכה.
כן, גם שווה בשביל זה. מה, זה אותה, זה יותר מ-$1,000. לא, זה צריך להיות חד משמעית. זה רע, זה לא בא בחשבון, זה לא בקשר, לא, זה לא שייך לחיים שלנו, לא שייך לעולם שלנו. ואם חס וחלילה, זה סוף. אז לא, יהיה מכה. אבל אם יש, אז ודאי שהוא, האשמה כולה עליו. אבל זה פה יש פה אחריות שהדבר הזה נמשך, על זה מדובר. כן, בבקשה?
זה אחריות של אישה בא אומר שקיבלים מכות, הרבנו לא אומרים להם.
אני גם לא אומר, אני לא אומר שמי שקיבלה מכות צריכה להתגרש. אני לא אומר את זה. אני אומר, זה השדר, זה היחס, זה קשר בינינו. וזה צריך להיות ברור. יכול להיות שבמקרה ספציפי זה אחר, כך, אולי חד פעמי, אז דברים יכולים להשתנות. אבל זה השדר. אני לא אומר, כל מי שקיבלו הסתירה צריכה מיד להתגרש. אני לא אומר ככה. אבל זה שדר. ואם זה חוזר פעם שנייה, אז הייתי אומר, כן, תתגרשי. הייתי נותן עצה כזאת. אם זה תופעה. אלא אם כן, את בוחרת, אז מה, אז מי אני שיגיד לה מה לעשות? בחרה, היא מעוניינת בזה, טוב לה. וזה לא משנה שיורד גשם בחוץ והיא כבר בהיריון, זה לא רלוונטי. אם החליטה, החליטה. כן?
ואבא שנותן לאישה קטן סביעות, אז כל אחד פה נראה...
לא, יש הבדל. היא אבא ובן, גם, אני חושב שזה גם אבא ובן לא צריכים לתת מכות. ויש לפעמים מצבים יוצאי דופן, משהו כזה, אז מצבים הנדירים ביותר, זה לא מכות, זה מכה. אבל זה לא, כן, זה לא משהו תדיר, חס וחלילה. זה מדי פעם, משהו כזה קורה, אז הוא יכול להיות שזה דבר שהוא נקרא חינוך, ולצורך חינוך, יכול להיות שיש מצב כזה. אבל זה אחר, אבל בשביל זה, זה לא אותם מערכת יחסים. אתם יודעים, זה לא כמו בעל ואישה. פה בעל ואישה, הוא לא אמור לחנך אותה, אנחנו כבר למדנו, כן? זה יש, אין על יצר מחנך. אנחנו לא מחנכים. לכן אין פה בכלל שום מקום. על גבי בן, אז יש פה מקום, יש פה סברה להגיד, כי אתה אחראי על חינוך. כן?
אצל 12 ברוך הוא זה היה בסדר כמה שיוכלים זה היה הסדר
אז ככה זה היה באמת בדורות הקודמים. היה זמן כזה שבאמת אישה הייתה יותר יותר נכנעת, יותר היה כפייה של בעל. אבל זמנים משתנים, זמנים הולכים ונהיים יותר ויותר, אנחנו יותר מתקרבים לגאולה, וכמה שאנחנו יותר קרובים לגאולה, אז ככה גם יש, אז המערכת יחסים בין בעל ואישה משתנים. אתם כבר לא עבד ואדון, אלא, ולא בעל ואישה, אלא זה קשר של הדדיות. כן, בבקשה. לא מרגיש שיש לו?
הרב אמר שלכל בן אדם יש בחירה בכל מצב. ואם בן אדם לא מרגיש את זה, כאילו יודע, אבל לא מרגיש.
ואז מה, היא כאילו כפויה משהו?
לא, הוא לא מרגיש בפנים שיש לו בחירה.
זה קשור לזוגיות?
כן.
הוא לא מרגיש שיש לו בחירה? למה שאין לו בחירה?
ממש הרב אמר, הוא לא מרגיש את זה.
ולא מרגיש, ואז?
הוא מאשים את הצד השני.
אז תגיד לו לבוא למכון מאיר. באמת, שילמד פה. אז אנחנו נסביר לו, יש לך בחירה, אל תאשים צד השני, תנסה לתקן את עצמך ולהגדיל יכולת הקיבול שלך לקבל אדם אחר שהוא לא כמו שאתה חשבת, לא כמו שאתה חלמת, לא מה שאתה חושב שזה צריך להיות אדם אידיאלי, כי אתה לא אידיאלי. אנחנו לומדים לאהוב אחרות, לא חירות ולא אחר, אלא לומדים לאהוב את האחרות, דיינו השוני, שוני, זה אהבה. כשאתה אוהב מישהו בגלל דומות, אז זה אהבה אגואיסטית. אתה אוהב משהו שהוא לא, אז אתה לומד לקבל את זה. כן.
אני רוצה
להפתיח
את זה
רחוק,
לכיוון
בני יודענו, שהוא מבין
סביבנו.
אני אסביר, נכון, כיוון שהם אויבים שלנו. אם אויבים, אויב צריך להרוג. אז אותם צריך להרוג. מי שמאיים על החיים שלנו, צריך להשמיד אותו. אבל בני זוג הם לא אויבים שלנו. כן, כן.
על המדרגה, את ההתאדלות הזה במדרגות, שמעתי את הנקודה המפגש בין אהבה ויראה, שהמצב הכי גבוה זה שכל היראה שלי זה לא המשות, לא התוצאות, לא זה, רק להפסיד את הקשר, שזה
נכון, נכון. באמת זה מהר"ל מסביר. מהר"ל ככה מסביר. יש אצל מהר"ל ספר נתיבות עולם, ובספר נתיבות עולם יש שם נתיב האהבה ונתיב היראה. אהבת השם ויראת השם. אז הוא אומר שם, האהבה הגדולה ביותר, החזקה, הקרבה הכי גדולה, זה שאתה מרגיש יראה כלפי בן זוג שלך. ממש, יראה. לא יראת הפחד, אלא אתה כל כך אוהב שאתה יראה מפניה. נכון? כך צריך להתייחס, אני מסכים. כן?
הרב, יש לי
הערה
קטנה על מה שהרב אמר לגבי הערבים. אפשר להסתכל גם על...
אבל זה לא נושא שלנו. זה, אם תרצו, אנחנו נעשה שיעור לגבי איך להנהיג מדינה. אז אני אתן לכם כמה עצות טובות. אבל... טוב, אולי באמת, לקראת יום העצמאות זה יותר שייך. לא, בואו נחזור לנושא שאנחנו עוסקים פה. טוב, זהו. אז יש עוד שאלות? אין. טוב, אז שיהיה בהצלחה, בעזרת השם. כולנו ננצח.